אנחנו אז פותחים לדבר על המשניות. ראיתם קצת, בלשתם, נתנו איזו תמונה ראשונית ביום שלישי, נכון, שלוש היחידות בפרק, פחות או יותר המבנה שלהן והיחסים ביניהן, וגם התחלנו, אני חושב, למשש טיפה את הנושאים בעצם שעולים דרך המשנה לדיון. אני רוצה לעשות, בואו נעשה איזה אסיף זריז, לא ניכנס שוב לניתוח מעמיק של המשניות מבחינה טקסטואלית, אבל בואו ננסה כן לאסוף עם מה יצאנו. מה התמונה בסוף שיוצאת לנו פרק המשניות, מה לא בפרשנות למשנה כזו או אחרת, אלא מה הנושאים בעצם שאנחנו מרגישים שיהיו בפרק המשניות, מציף אותם לאוויר ואיתם אנחנו הולכים קדימה. בסדר? זה המטרה. חבוד, מה אתם אומרים?
חמשת
התשלומים. אוקיי, ומה, תגיד על זה משהו? תובנה?
איזה כיוון, מה זה?
מה יצאת במשנה? מה אתה יודע להגיד על חמשת התשלומים? חוץ מזה, לא נזק יצד זה. מה, איזה עיקרון אתה יכול היום... כאילו, כשאתה מסתכל על הפרק, סיימת ללמוד, מה אתה יודע להגיד על חמשת התשלומים כ...
הם דעים כאחד. כאילו, המעמד שלהם שווה.
הם סט. סט? אתה יודע, אני שם סימן שאלה.
הם חמש סעיפים של משהו אחד.
אז יש פה, זה סט מצד אחד, מצד שני זה לא סט. לכן שמתי סט עם סימן שאלה.
אני רוצה להגדיר את כל אחד מהתשלומים האלה באופן אובייקטיבי.
אוקיי, אז אני מוסיף, יש לנו כאן, לגבי חמשת התשלומים, יש לנו גם איזשהו סוג של אובייקטיביות. חוץ מי, זה כמובן מה שאני רוצה לומר, בושת. בושת הוא? מה קורה עם בושת? בושת יש בו מצד אחד נוכחות חזקה של הסובייקט, נכון? הכל לפי המבייש והמתבייש, מה עוד?
מצד שני יש לנו רשימה מוגדרת של מה משלמים עליו.
האדם, כוונה. מצד שני, אל מול הבושת, בחלק השני.
שזה ישן. שזה לא מקום של סובייקט. זה לא המתבייש.
אוקיי, זאת אומרת, הסובייקט, אתה אומר, הוא הסובייקט המבייש.
מה?
כל
הסובייקט המבייש?
לא רק.
אבל יש לך משהו
יוצא דופן.
המבייש את הישן חייב. זאת אומרת שהישן, למרות שלכאורה, הוא לא נוכח פה כסובייקט, הוא בכל זאת חייב. אז בואו נשאל. טוב, בואו נשים פה סימן שאלה. המבייש והמתבייש, מי הוא הסובייקט בעצם שאנחנו מדברים עליו? האם שניהם צריכים להיות פה כסובייקט? אחד מהם צריך להיות פה כסובייקט? אוקיי. הלאה. מה עוד אנחנו... אל מול זה אבל עומד מה? אליהו הזכיר. יש לנו בבושת שני חלקים בפרק, נכון? גם ביחידה אחת, וגם ביחידה שלוש, נכון? וכאן פתאום אנחנו רוצים את הבושת מקבל את איזה סטנדר, תמחיר. בסדר, אז מה נכתוב פה?
אובייקט, עודך.
חזרה לאובייקטיביות.
סטנדר, בסדר? חזרה לאובייקטיביות?
מי חזרה?
לא חזרה, יש גם צד של אובייקטיבי, גם צד אובייקטיבי בסיפור.
אוקיי, תנועה לאובייקטיביות. אז גם הבושת בעצם נמצאת במתח, נכון? לא ברור האם היא סובייקטיבית או אובייקטיבית. מה עוד?
יש פה פרק.
עבד.
יש כל מיני פיות, יש כאילו כל זה חשום.
עבד, חשום, קבוצות, אישה. מה כולל אלה?
מעמדות.
כולל הזר.
הזר, נכון? זה לא בדיוק הזר, זה יותר, זה גם לא אחר כל כך כמו שזה החלש. נכון? כאילו האחר הרבה פעמים נוכח דווקא במשיגים באמצעותו דווקא את האחר המאיים, הרחוק, נכון? כאן אנחנו לא מדברים על
האחר.
אוקיי, חלש.
חושתה משוסגה.
האחר, בסדר? יש בהם, הם סטייה?
לא.
הם נוכחים פה כסטייה? אני לא יודע.
יש, תפקטן.
אוקיי. אגב, שימו לב, אני לא זוכר, דיברנו על זה, שחירש שוטה וקטן זה המצאה חזלית. לא סתם בשביל ש...
המצאה.
שלא תקפה היום.
המצאה, נכון, ודאי, בסדר, בואו נזכיר שגם צער יושב לנו פה איפשהו.
צער.
כמובן בושת הוא נושא, אבל צער, שהוא תופס עדיין פחות מקור בפרק, אבל הוא גם המצאה, בסדר? חירש שוטה וקטן, אבל לא רק בהקשר שלנו, חירש שוטה וקטן, כי נכון, החשו הם סט סט מוכר בחז"ל, אין בה מקרא חרשי. נכון? יש חרש, לא תקלל חרש, נכון? ולפני עיוור לא תיתן מכשול, פשוט שבוע, אבל חרש כסטטוס משפטי, שוטה, אין, אין בתנ"ך שוטה.
קטן יש קצת.
קטן יש קצת, גם קצת. מה? יש, כן, הוא גם לא, יש בסדר, אתם ניצבים היום כולכם, נכון? אתכם,
לא במעמד של ילד, כאילו כמישהו...
ודאי לא, אין איזה הלכה, אין הלכה שהוא לא חייב במצוות. אגב, גם לגבי אישה, שימו לב, כל הדיון לגבי נשים, הוא הרבה יותר רחב אצל חז"ל מאשר במקראות. ברוב המקראות זה די אקראי. איש כי יכה כל נפש אדם, חז"ל אומרים איש או אישה, לפעמים אומרים איש דווקא. למה? בניכם ולא בנותיכם. למה? מי אמר? נכון? ואם אתם אותם אתכם, לא יודעים אותכם. למה? ברור שיש פה הפניות חברתיות, נכון? שמייצרות את האופן שבו חז"ל קוראים את הפסוקים, שברור שלימוד תורה זה רק לבנים. פשוט, כמו שאנחנו רואים עד היום, נכון? זה הפניות
רומות
כבר.
מה? חנקה.
שמה?
עירה למאמר
שלא
חנק, שהוא
דיבר
רק על מצוקות של בני
הישיבה,
ולא
על
מצוקות של
בנות
המדרשה.
לא על המאמר, רק על
השני.
אני כמי שנשוי לבת מדרשה.
אז אני יכול להגיד שזה
שאלה? זה שאלה? כל הסיפור של כל האנשים,
זה עולם
רוחב,
זה עולם רוחב,
הסיפור, טוב, לא
משנה,
לא
קרה.
אני רוצה הזדמנות אחרת.
קצת...
יש לי מסה בעניין, אבל זה הזדמנות אחרת. הלאה! מה עוד?
בעל האחרונים, בשיעור האחרון.
על האחרונות.
על האחרונות. מבינים שהחוות יאיר, למה קוראים לספר של החוות יאיר? לאמא שלו קראו חווה. ולכן היו קוראים לו ביידיש חווס יאיר, יאיר של חווה. כמו שישראליש, אז קראו לו חווס יאיר, כאילו יאיר של חווה. ולכן הספר שלו קורא חוות יאיר, והוא מקדיש אותו לזכרה. עד אחד הדברים מגיעים. שווה לקרוא את ההקדמה, לראות איך הוא מתאר אותה. מאוד מעניין. הלאה, מה עוד יש במשניות? יש לנו, אז רגע, מעשה דרבי עקיבא, תכף נדבר עליו, מעשה דרבי עקיבא, אני באמת, כמו שאתם רואים, זה אוסף תובנות, לא, אין לו מוקד, זאת אומרת, אני כאילו רק אוסף לנו כדי שיהיה לנו איזו תמונה בראש, יש לנו מחילה, ושהולכת גם עם,
פגיעה בעצמך,
רגע, עוד לפני, המחילה הולכת עם תפילה, נכון, סתם, מעניין,
תפילה,
להתפלל בעדך,
והתפלל
בעדך, נכון, סתם, קראת נוכחות דובר, מה?
כן.
אמר לי הרב אורי, לא בדקתי את זה, שזה המקום היחיד בכל סדר נזיקין שמוזכר התפילה. מעניין, נכון? אבל ודאי שהעולם של מחילה, נכון? הוא מכניס אנרגיות, מאיפה זה מגיע כאילו? אף על פי שנתן לו אינו נמחל עד ש... מה זה מזכיר?
רמב"ם.
שמאיפה הוא לקוח? יום כיפור, נכון? משניות ביומה, זה משנה כמו סוגיה ביומה, נכון? של חילוקי כפרה, יום הכיפורים מכפר, וזה עבירות שבין אדם לחברו, אינו מכפר עד שירצה את חברו, נכון? זה האנרגיה, זאת אומרת, פתאום אנחנו עברנו לעולם שאיך לכנה אותו, מה הוא מחדיר לפרק פתאום?
אלוהים.
אלוהים, נכון? פתאום יש פה... לא נעים לי כאילו לכתוב אלוקים, אז אני לא יודע מה לכתוב, אבל... האחר הגדול. בסדר? ריבונו של עולם. פתאום נמצא פה בסיפור איכשהו, כאילו פתאום, נכון? וזה מעניין בהקשר הזה דווקא גם המקום של התפילה, לכן הלכתי גם לתפילה, כי פתאום יש כאן איזה ניצוי, איזה כפרה, איזה... כאילו שפה אחרת לגמרי, מכל מה שאנחנו מכירים, אנחנו לא מצאנו את זה גם בבבא קמא, עד עכשיו לא יודעים כל... היה לנו רמז במיטב, אני זוכר, בזמן חורף דיברנו על מיטב כמשהו שהוא כרוך אולי בדיני הקורבנות וכולי, אבל... הלאה.
יחס בין האדם לממונו. החלות שלו, הקשר שלו, מתחיל בבהמה ושור וממשיך
לנטיותיו.
אוקיי, הבחנה בין אדם לבין ממון. אוקיי. יש מה שאמר קודם שלומי, יש לנו את כל הסיפור של חבלה עצמית. אגב, כאן כמובן המקור ההלכתי המרכזי לדיון לא עלינו בהתאבדויות. הוא נעוץ במשנה הזאת, שאף על פי, פטור אף על פי שאינו רשאי. הלאה. טוב, בואו נעצור פה. עוד תובנות שאתם רוצים, כאילו, יש למישהו משהו שככה תפס אותו?
סוג המכה, כי אתה אמר לבושת, לא יודע איך אני עושים. אז משנה...
פה, אתה אומר, קריטריונים האלה של ה... זה התנועה לאובייקטיביות. יש מחירון לצרכן.
כן, סוג המכה, בדיוק.
אוקיי.
אני... בהקשר של הסיפור שלך על עורך דין שלך, עם האישה והכושר עבודה, אז... אז אני...
רגע, כשספר מה, נספר את הסיפור, סיפור כל כך יפה. היינו, לא עלינו, אשתי עבדת אומרת להכניס ללך, הלכנו לעורך דין לתביעה לביטוח לאומי, הסבר לנו שתביעה מהביטוח לאומי מקבלים רק על אובדן כושר עבודה. רק אם הוכחים אובדן כושר עבודה, אפשר לקבל אחוזי נכות, וכדוגמה הוא הביא לנו את המקרה שבו הוא ייצג את הביטוח הלאומי, בדיון עם אישה, שלא עלינו, בתאונה נפגעה ונחרט הרחם שלה. והוא הוכיח בשם הביטוח הלאומי שאין כאן אובדן כושר עבודה, אלא להפך, זה אפילו עלייה בכושר עבודה. ולכן היא לא זכאית לשום אחוזי נכות ולשום ביצוע. זה הסיפור.
אז זה הסיפור, וכמובן שהסיפור מזעזע, אבל התנועה אחרת שבה חשבתי על זה שבו איכשהו מהפסוקים שבהם אין תשלום בושת, הוחלט שפתאום הבושה תהפוך לתשלום. ואנשים יכולים לבוא ולתבוע, כאילו, היא לא באה לתבוע בשם כושר עבודה, היא באה לתבוע בשם, כאילו, הבושה או הצער, ובמקום הזה, כאילו, אני מאוד, בסוף, כאילו, אחרי כל המשנה האלה, מאוד יצא לי להזדהות, כאילו, עם המשנה האחרונה שבאה ואומרת, כאילו, זה סיפור של מכילה בכלל. זה לא סיפור של תשלומים, כאילו, מה חשבתם לעצמכם, כאילו, ושאמרתם, יש תשלום בושת, זה תשלום נורא. למה מראש, כאילו, מישהו רוצה לבוא ולקמת תשלום כזה, כאילו, את רגשי הבושת שלו, לתוך כסף ולקבוע על זה תשלום. ובמקום הזה, כאילו, באיזשהו מקום אני מאוד מזדהה, כאילו, בסיפור הזה הוא קיבל תפנית בשבילי, כי פתאום כעסתי על האישה. שאת הכאב שלה היא רוצה לתרגם לכסף. ו... לא.
אוקיי. אוקיי. המתח פה של בושת וכסף הזכיר לי קצת את הדיון באמת בכלל זה של השינומים. מה אפשר לחמת? איזה נזק אפשר לפצות? על מה אי אפשר לפצות? האם צריך לפצות על כל נזק? האם על כל מעשה יש ענישה לפעמים? אנחנו מכירים בדיון על גלות שיש דברים שהם לא ניתנו לך פעם. שדווקא, זאת אומרת, הענישה היא זו שאדם לא גולה. זו הענישה חמורה יותר, הוא לא גולה כדי שהוא לא יזכה לכפרה. אמרתי, גם בן אדם לחבר אולי צריך לעשות משהו כזה. זאת אומרת, יש משהו שאתה לא נענש, וזה שאתה לא נענש זה עונש חמור יותר. זאת אומרת, כי אתה לא ראוי לעונש.
ברגע שאומרים לך, תשמע, תעשה ככה, אתה מרגיש נקי אחרי זה. אם אתה אחרי מה הראשון הצפון, זה עולה?
יש... הרי מק מדבר באיזשהו מקום.
אתה מדבר על מי שנקפות מצפון.
מה זה, אני אסיר תודה לך.
אתה מדבר על מי שנקפות מצפון. בדרך כלל אדם שרוצח, ניבד את הנקפות מצפון כי הוא עצר.
לא, לא בכלל. ואדם רוצח, ואחרי זה כל החיים יש לו נקפות מצפון. טוב, אני רוצה להציע חומרי קריאה ברקע דיוננו. שלושה חומרי קריאה, שלושה דברים שאני ממליץ לקרוא. בלי קשר לקרוא, קצת פינת הרחבת התרבות. קודם כל חייבים לקרוא בהקשר של הפרק שלנו, כמובן, את היצירה שמי שלא קרא אז סתם כדאי, זה אחרי את פרנשו. שהיא ודאי כתובה כולם על רקע הפרק שלנו, והיא נוגעת בדיוק בנקודה שבה שאלה דיברנו עכשיו, ולכן פתאום צף לי שאני צריך להמליץ על חומרי קריאה.
מה, לא יש שם מישהו של סתם מילים. לא, איך קוראים לזה? הרהורים על הגיליוטינה. סתם, אני לא נשמע את זה. אני יכול לדעת על הממון, אבל בכלל אני לא נשמע את זה.
מה?
הוא מפריש שם את כל
הטענה. אני כאילו מרגיש נורא אולד פשן, אבל פעם זה היה כאילו מאסט.
אבל אנחנו לא בפעם.
שרים כאלה. קצת קלאסיקה
של תרבות. חוגים לסמכות זה
עליי. לא, הקטרה, אני חושב ש... אם זה קלאסיקה, כנראה שזה משעמם.
אז תראו את הסרט, בסדר? יש עיבוד מצוין לקולנוע שלכם את המנשו.
מה? קראתי
לפני חודש? יש גם איתם. קיצור, אחרי כבר המשעמם, מי שזה משעמם אותו, שיבדוק איזה עיבוד לקולנוע הוא הכי מוצלח, ויראה את הסרט.
יש גם עיבודים כאילו?
יש גם, ככה, גילה את חדש. אוקיי, אז אחרי כבר המשעמם, בסדר? אירורים על הגיליוטין, השלום נוסיף, אני לא מכיר, אבל אני... אם יש תלמיד, יש לך?
לא.
טוב, אני אחפש. ספר שלישי, ועליו אני טיפה ארחיב עכשיו את הדיבור, נקרא האיש ללא תכונות. כתב אותו אדם בשם רוברט מוסיל. זה ספר שהוא תורגם עברית רק לפני איזה 15 שנה, והוא ספר גם 800 עמוד כזה. הוא נחשב קלאסיקה מאוד חשובה. אני צלחתי את הכרך הראשון, את הכרך השני, לא היה טועה, היה לי גם אז איזשהו הצלחתי לשים את הכרך הראשון. הוא לא קל לקריאה, אבל הוא מתגמל. זאת אומרת, במובן הזה שהוא באמת מעורר המון מחשבות ותובנות. ואני רוצה רגע לדבר, כאילו טיפה לתת את זה הרחבה למשהו שאותי מאוד תפס. כאילו אני מרגיש שבעצם השאלה, הדבר המרכזי שצף אליי מפרק המשנה, זה המתח הזה שבין עובד לסוגיות. שהוא מתח ש... שוב, אני לא יודע כמה אנחנו ניקח אותו איתנו הלאה גם לסוגיות הגמרא, אבל בואו ננכיח אותו רגע. המקום שבו באמת... עד כמה באמת, כשאתה פונה לבן אדם, אל מי אתה מדבר? מי נמצא שם? מי מול? זאת אומרת, האם אתה... כשאתה בא עכשיו לבנות... עכשיו, המתח הוא גם לא רק בממד האישי, הוא גם במקום של החברה. אתה עכשיו מייצר חברה. בתוך החברה הזו, עד כמה אתה... המשטור של החברה באופן מובנה כאילו מניחה איזו אובייקטיביזציה של האדם. ודאי החברה המודרנית. את החברה המודרנית, אחת הלקויות שלה, כאן האיש ללא תכונות, שהיא כאילו מניחה איזו פלטפורמה כזאת משותפת, שבה לאף אחד אין תכונות ייחודיות. יש לנו ביקורת על זה, כל סרטי מדע בדיוני, כל מיני כאלה, על כאילו היחס בין תיאוס ומודרנה לבין בדיקת האינדיבידואליות. זאת אומרת, זה מקום שבו האדם כאינדיבידואל, כסובייקט, הוא לא קיים בעצם. עכשיו, אני מרגיש שבמובן מסוים, הנושא הזה ששוב, בעת החדשה עולה באופן מאוד מאוד חזק, עד כדי כך שבעצם כל הדיון, שימו לב, הדיון המודרני והפוסט-מודרני, על חירות, מה שבמקרה היה נתפס, פעם ראש אגר כתב את זה בכלל המאמרים שלו, שבמקרה הדיון על חירות הוא הדיון של חירות של האדם משעבוד. משעבוד ממשי, המאבק של המקרה זה בעבדים. החירות המודרנית היא החירות של הסובייקט. נכון? אז אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על חירות, כשסבתא או הוגים אחרים מדברים על חירות, מה שמטריד אותם זה לא העבדים, כי ברוך השם כבר אין עבדות בעולם, מה שמטריד אותם זה חוסר היכולת של האדם בתוך החברה המודרנית להתקיים כסובייקט. זה אובדן החירות. עכשיו, במובן מסוים אני מרגיש שלכן הדיון בפרק הזה מטרים איזה נקודה נורא נורא משמעותית במתח הזה, בחשיפת המתח שיש בין סובייקט לאובייקט, ובתנועה שהפרק עושה, וכאן כבר התחלנו לגעת בה, אני אציג אותה רגע, כשאנחנו מגיעים למעשה לרבי עקיבא. עמדנו על ההקבלה שיש, נכון, בין רואים אותו כאילו הוא העבד הנמכר בשוק, לרואים אותם, כל ישראל רואים אותם כאילו הם בני חורין שלנו מנכסיהם, נכון? והמתח בין בן חורין לעבד, הוא מאוד מעניין, נכון? למרות שמי שראה את המאמר של דוד סבתו, בן חורין זה לא בן חורין, בן חורין זה בן חשובים, בקיצור, יש פה משחק שלם של משמעויות, אבל עדיין, הניגוד, אפילו הספרותי, בין העבד פה לבין חורים פה, מציב איזה תמונה מאוד חזקה באמת של שתי אפשרויות שונות לאובייקטיביזציה. זאת אומרת, אתה בשתי המקומות יוצר סטנדרט, אתה מתייחס לאדם באופן שהוא לא תלוי במה שהאדם הזה יעשה, אתה כאילו מוותר על האינדיבידואליות שלו. אבל הוויתור הזה נעשה משני צדדים הפוכים, זאת אומרת, יש את הוויתור שרואה אותו כאילו הוא עבד הנמכר בשוק, ויש את הוויתור שרואה אותו כאילו הוא בן חורין שירד מחסר, ואלה שתי תנועות מאוד מאוד שונות. עכשיו, השאלה היא אם יש אפשרות באמת לייצר מבט שהוא אובייקטיבי, אבל הוא מעלה. זאת אומרת, הוא לא מפיל את הסובייקט אל המקום של העבד הנמכר בשוק, אלא מעלה את הסובייקט אל המקום של בני אברהם יצחק ויעקב, נכון? בני אברהם יצחק ויעקב, מי שמכיר, משנה בראש פרק הסוכנות הפועלים, על... מי זה שם? ששכר את הפועלים ולא קבע איתם לזון. לא קבע איתם מה הם מזונו, ואומר לו אבא שלו, רוץ מהר, תקצוב להם את מזונם, שאם לא תקצוב להם את מזונם, אפילו אתה עושה להם סעודת שלמות בשעתו, אין אתה יוצא ידי חובתם, שהם בני אברהם יצחק ויעקב. זאת אומרת, המשגה הזאת של בני אברהם יצחק ויעקב, היא תופסת, היא דורשת איזה, היא מציבה רף אובייקטיבי, אבל שהוא רף אובייקטיבי אינסופי. זאת אומרת, הוא רף אובייקטיבי הכי גבוה שיכול להיות. זה הדמות הזאת של בני אברהם יצחק ויעקב. מי שכותב על בני אברהם, כשאמרת פתאום נזכרתי שלוינס בתשע קריאות תלמודיות יש לו קריאה על סוגיה היא בפרק הסוכנות הפועלים ואז הוא מתעסק הרבה במושג של בני אברהם יצחק ויעקב וכמובן מנסה לנטרל אותו מההיבטים הלאומיים שלו, ולהתאים אותו ככה בהיבטים כלל אנושיים. הם שייכים לקהילה האנושית, הם שייכים לחברה, הם שייכים למסורת. זה ה... אבל עוד מה... אבל קצור, ממליץ. בסדר, לא נוסיף פה את תשע קריאות התמודיות, זה מסט בלי קשר. וזה מביא אותנו לעוד נקודה אחת שלי, עוד, אבל בואו, אני רוצה רגע עוד, עוד תובנות, הערות בפרק, משהו שעוד נגע למישהו, שאני מוסיף את הנקודה האחרונה
מבחינתי. אני אומרת, בני אברהם, בני יצחק, שכאילו יש איזה מעמד ליהודי שהוא לא, לא קשור לכלכלי או לכבוד, אלא מעמד רוחני כזה, כאילו, בבן אברהם, בן יצחק, אז הביוש שלך הוא לא ביוש רגיל, כמו של עבד כנעני לדוגמה, שהוא אין לו בושת. זה לא יכול להיות בעבד כזה, כי אם נתחיל הוא בן אברהם, בן יצחק, בן...
זאת אומרת, יש לו איזה בסיס כזה שאתה לא יכול...
כאילו, אם ישארנו רק שם על העבד, למה אין לו בושת? ולמה להרום כן יש בושת? דיברנו, לא הזמנת מישהו מבן אברהם, בן יצחק.
מה שקפיץ את הסוגיה על רב שמחה על כבודו יקודו מחול, מלך שמחה על כבודו יקודו מחול. אם כזה אמירה שיהודי שמחל על בושתו,
אין בושתו מחולה.
כן. שזה גם מנה לנו המקומות שלהם, המקומות שלהם בגלל בושת.
שימו לב אגב, אני רק... בקשר למה שאמרתם, שימו לב אבל שמושג שלא עולה פה. זה מפתיע שהוא לא עולה פה, אבל זה פתאום העיר לי מאוד, אין כאן צלם אלוקים. אנחנו כאילו...
לא, יש לי... לא, אני חשבתי... יש לי סגות. לא, לא הסגות, אבל זה גם משהו... הקוצץ את נטיותיו, אף על פי שאינו רשאי, ואחרים שקפים מנהלים. אז זה גם מכניס עולם, גם קצת מעדד לאחר. וראיתי מאמר של הרב יעקב נגן על המשנה הזאת, שגם מדבר על התפיסה של רבי עקיבא. זה הקישור. שרבי עקיבא תופס, יש לו גם את הביטויים של חביב אדם שנברא בצלם, וזה, חביבים ישראל שנברא בצלם. טוב, מכניס שם את כל הזה, ובל תשחית, שזה גם...
אבל דווקא בגלל זה אני אומר, כאילו, שהייתי מצפה שזה יהיה פה, שזה יהיה, כאילו דווקא בגלל הכיוון הזה של הרב נגן, בצורת החשיבה הזאת, באמת המושג שכאילו הייתי מצפה, המושג שכאילו אמור לכונן את ה... בואו נוסיף פה עוד הבחנה שרלוונטית מאוד, ותהיה יותר רלוונטית, כשנגיע לבושת, כשאנחנו מדברים על כבוד, אפשר להבחין בין שני מושגים. המחקר מבחין גם וגם התרבות בין שני מושגים. בין כבוד שהמכונה באנגלית honor, וכבוד כ-dignity, נניח ש-dignity, בסדר? יש עוד... מה? לא, dignity לא במובן, אלא במובן של הכבוד האנושי הבסיסי. Human dignity, זאת אומרת, זה הכבוד, מה שאנחנו יכולים לפענות, הכבוד האנושי הבסיסי. בניגוד ל-honor, שמייצג יותר איזה מקום של כבוד שהוא... הסוציולוגיה מבחינה בין כבוד אנכי לכבוד אופקי. יש את הכבוד האופקי שהוא שווה לכולם, זה הדיגניטי, לעומת הכבוד המעמדי שהוא היררכי. במקרה, אני כתבתי את התזה שלי על סוגיית כבוד הבריאות, אז אם ככה טיפה נוגע לי על הדיונים האלה, אתה מצרף את זה לחומרי הקריאה המומלצים. קיצור, זאת הבחנה מאוד פרודוקטיבית, אני חושב, בהקשר שלנו. כי הפרק שלנו כאילו הולך לאיזשהו סוג של דיגניטי, נכון? לאיזשהו סוג של כבוד שהוא שווה לכולם. ולכאורה המושג הטבעי שכאילו אמור לכונן את הדיגניטי במובן הכי טבעי, זה צלם אלוקים. אנחנו מוצאים את זה בהרבה מקומות, את השימוש הגלוי במושג הזה.
מה זה הכל לפי המבייש? זה בדיוק הונר.
זה בדיוק, על זה בדיוק אני רוצה את זה לבדוק. זאת אומרת, אני מסכים שהפרק לא הולך לשם. ואני חושב שזה כרוך באמת בעובדה שהפרק טוב. למה? שימו לב שהפרק אין בו איזה אלוקים. למרות הדברים של הרב נגן שהם יפים ונכוחים, אבל בסוף הם דווקא להדגישו את זה שהפרק שזה בעצם לא נמצא. אוקיי, עוד נקודות?
סתם, יכול להיות שזה מקשר לכל השאלה של אובייקטיביות וסובייקטיביות, אבל הניסיון הזה לתת תשלום וחוסר יכולת של התשלום לתת מענה למה שהוא מבקש לתת מענה.
אוקיי, אז בואו נוסיף פה עוד מילה שכאילו... לא נמצאת פה, והיא נמצאת ברקע של הכל, וזה נקרא לזה פיצוי, סימן שאלה. האם באמת יש פה איזשהו היבט של פיצוי? זה המטרה, זה המאמץ.
אין דיבור על המטרה.
נכון, אבל אתה יכול לנסות כאילו לפענח מתוך ה...
כל מקום אתה יכול לעבוד עוד סימן שהוא אחר.
נכון.
סתם מהרה יפה שקראת מאמר של אהרן ברק, שהוא כותב שעד היום אין שום נזכור למה מטרת הפיצוי. עד היום אין שום חקיקה, אין חקיקה בגובה הפיצויים, אבל גם אין לך שום חקיקה למה המטרה של הפיצוי. לפעמים כל שופט נותן לזה מקום אחר, אם זה כדי לרפות את הבן אדם, אם זה כדי למנוע, כדי
באמת, איפה ראית אותו בפלסר?
לא, לא, ראית.
יש מהפסטברית, נגיד, פיצוי של עונש, הוא מאוד מאוד חזק. מטילים, נגיד, החברות גדולות, לא פיצוי, לא פיצוי שהבן אדם יפצל, אלא משהו שיקאב לך, אבל יש לכן יש פיצויים ענקיים.
היבטים של ענישה, כאילו, ביותר של הרתעה. טוב. אני מקווה קודם כל שזה מספיק משכנע שהמשנה היא כבר פורה לתובנות. זה מקום שאפשר באמת להצמיח ממנו הרבה, הרבה מחשבות. עוד כמו שנסגור את המשנה ונעבור הלאה. הערה האחרונה שככה אותי מאוד תפסה, עניין לשוני, בסדר, גרסה במשנה, ובזה אני מסיים. יש, מי ששם לב, לעומת תלמיד בויפמן, המשנה מוסיפה את המילה שוק. המשנה בנוסח הניטוס מוסיפה את המילה בשוק בשלושה מקומות בפרק. בכתב את בויפמן רואים אותו כאילו עבד הנמכר. ובנוסח הניטוס אצלנו?
בשוק.
בשוק, כאילו עבד הנמכר בשוק. אבל שני המקומות הנוספים, איפה הם?
האישה.
פרה ראשה של האישה. אז בכתב את בויפמן כתוב פרה ראשה של האישה. גם בהמשך כתוב מעשה באחד שפרה ראשה של האישה. וגם שם בנוסח הניטוס נוסף פרה ראשה של האישה בשוק. עכשיו, חוץ מזה שזה נוגע בשאלה ארוכה ומורכבת של נוסחים שכרוכה בהלכות כיסוי ראש, זה סתם, המשנה שלנו, הדיון הזה הוא אחד המקורות שיש בדיון של הלכות כיסוי ראש, האם חלה חובת כיסוי ראש על האישה בתוך ביתה. ולכאורה, מהנוסח שלפנינו עולה שהבעיה היא רק בשוק, כי בתוך ביתה היא לא צריכה להיות בכיסוי ראש, על אף שיש הוכחו הפוך, כי אותה אישה הרי עומדת על בית החצרה, היא עומדת עם כיסוי ראש או בלי כיסוי ראש? עם כיסוי ראש, לכן הוא צריך לשבור את הפח, נכון? ואז גילתה את ראשה, אז בסדר, אבל מעבר לדיון על כיסוי ראש, המקום הזה של השוק, וכאן אני רוצה להציב עוד ספר שהוא קשור לספר ויש לו תכונות, וזה הספר המצאת היומיום. בסדר? המצאת היומיום של מישל דסרטו. שהוא ספר הגות, בהקשר הזה זה לא רומן כמו אני קורא פרח וכמו החצי נושא, אבל הוא נורא מעניין. חלק מהתובנות שעלו לי בפרק כאן, עלו בעקבות הספר הזה, המתח שיש, זאת אומרת, אנחנו כאילו מדברים, כל זה דיבור על הסובייקט, על האדם, על שני אנשים, אבל מה שמאוד חזק, היה לי חזק במילה שוק, זה שהדיון הזה לאנשים מתרחש גם בתוך מרחב. שימו לב לתיאור, וזה מה שניסיתי לכתוב, אם אני עוד אצליח לסיים את זה, אני אשלח לכם, שימו לב לתיאור הזה של המעשה ברבי עקיבא. נכון? המעשה באדם אחד שפרה ראשה של האישה בשוק. כבר הנוכחות של השוק פה, למה זה בשוק?
יותר מבייש.
למה זה יותר מבייש?
גם זה
בגלוי. זה גלוי, כי השוק, נכון, ואני חוזר גם לעבד הנמכר בשוק, השוק, בטבעו ההמון, הוא המקום של ה... זה מה שהפועל שאני שונא אותו, אבל אין לו משהו אחר בעברית, החפצון. נכון? כי אם אתה לחפצן, להפוך משהו לחפץ, זאת אומרת, כשאתה לוקח, ההמון, המרחב הציבורי, הוא המרחב שמייצר באופן מובנה את ההפיכה של האדם לאובייקט. נכון? זה מאוד חזק לי בשלטי פרסומת. שלטי פרסומת הענקיים האלה שהם נמצאים בכל מקום. נכון? יש מהם איזה... ודאי אם יש בהם אישה לא לבושה, שזה בכלל הופך אותה לגמרי לאובייקט, אבל גם כשזה גבר לבוש, יש איזה משהו בלקחת בן אדם ולמרוח אותו על בניין, אבל בכלל, תחשבו שוב על המרחב הזה, אני חושב שהיום בתקשורת זה גם נורא נוכח, התקשורת היא השוק שלנו היום, במקום שבו בתקשורת, תמיד, מי ששם לב, תמיד שאתם מכירים, יש איזו ידיעה בחדשות, ואתם מכירים באמת את מה שהיה שם, תמיד אתם מגלה שזה לא נכון, שיש איזה, יש תמיד איזה חוסר הרמוניה כזה, בין המציאות כפי שהיא, לבין האופן שבו היא משתקפת בתקשורת. כי התקשורת היא תקשורת המונים, וכתקשורת המונים באופן מובנה היא מחפצנת את הדמויות שלה. והאח הגדול ודומיו יוכיחו, נכון, המקום של הריאליטי כמי שהופך את הדמות הזאת לחפץ ומשחק הרי בדיוק על זה, כי הוא מנסה לשמר בתוך המקום הזה של התקשורת כל הזמן, כביכול, את הסובייקט. נכון, הוא כאילו מנסה להביא לך את האדם, וכאן השקל הכי גדול שלו, כי דווקא את האדם הזה את המקומות הכי אישיים שלו, הוא כאילו, בזה שהוא מכניס לשם את המצלמה, הוא הופך אותם להיות השוק. נכון, הבית הדמיוני הזה שפתאום נהיה מרחב ציבורי בעצם, למרות שכולם כאילו מתנהגים שם בבית. עכשיו בואו נחזור לאישה הזאת שעומדת על פתח הצבא. עכשיו דמיינו רגע את הסצנה, בסדר? היא עומדת בחלוק וכפכפים ומפטפטת עם השכנה על פתח החצר. אז פתאום נשפך יד שמן, איפה זה קורה? על פתח, כאילו, ברחוב, אבל נכון, מטר. אמרתי, זה מזכיר לי את הסצנה של השכן שלי שיוצא בתחתונים בבוקר מהבית לקחת את העיתון. נכון? הוא יוצא עוד כולו עפוץ עם הכפכפים והזה. עכשיו, יש משהו בתנועה הזאת של האם זה באמת חוסר צניעות, כאילו? או שהפוך, זה המקום שבו האינטימיות של הבית, נכון, היא מתרחבת קצת אל הרחוב, וזה לגיטימי.
היית מניצה לחיים אותו בעוד הבא.
על מה? על הפעם השנייה שבר הרבה שם משהו. עכשיו, מה? איפה העוול מונח? זה שהוא עשה את זה עוד דיחה. מה הוא עשה? מה המשפט הבא? העמיד עליה עדים, נכון? זה אמרתי, זה ממש המצלמה. כאילו, יש איזה פפרצי כזה, שקפץ שם מאחורי איזה שיח, וצילם אותה בשנייה שהיא יצאה לא, לא מורגנת כמו שצריך, נכון? הסיפור הזה הוא כל כך חד, א', שוב, במתחים שהוא מייצר בין המרחבים השונים, ובעיניי הוא נורא מחיה את המקום הזה שהוא של האובייקט והסובייקט, זאת אומרת של האדם הזה ושל המבט של החברה, שכאילו בדיוק בזה הוא מתלבץ, זאת אומרת, המבט הזה מכונן הוא זה שבאמת הופך אותה לחפץ, נכון? הוא זה שבאמת... עכשיו, אז האם היא באמת ביסתה את עצמה?
זה באופן אבסורדי, דווקא הניסיון להתייחס אליה כסובייקט, הופך אותה לאובייקט. דווקא זה שהוא רוצה להוכיח ש...
שהיא לא כזאת,
לא כזאת.
עכשיו, בהקשר הזה אני אשאל לכם שואל לבד, מה התשובה של רבי עקיבא? כאילו, מה עונה לרבי עקיבא?
לא אמרת כלום.
לא אמרת כלום. אם לא עשית את קויפמן, בלי לעשות את קויפמן, לא אמרת כלום שהמבייש את עצמו, שהחובד בעצמו, אף על פי שאינו רשאי פטור, החינים שחבלו בו פטורים, האם זה המשך הטיעון, לא המשך הטיעון, אבל אני חושב שהרבה כזה אפשר לקחת גם את התשובה הזאת לכמה מקומות, אבל אני אומר לי באופן אישי, הסיפור הזה ככה מאוד תפס אותי, זאת אומרת, יש בו משהו שאני מרגיש מאוד חזק בהחדרה של המרחב פנימה, ושוב, המרחב הזה של השוק, כמרחב של החברה שבאמת מעצבת את האובייקטיביזציה הזאת של האדם. בתוך המרחב הזה של השוק, האוכל בשוק דומה לכלב. המרחב של השוק הוא מרחב שאין בו אינטימיות, אין בו מקום אישי, אין בו מקום גם לדבר הזה. מי שמביא את זה לשם הוא כאילו פרוץ. עד כאן משנה. עוד הערות, תובנות? עד כאן משנה וחומרי קריאה מומלצים. עוד תוסף שלה.
טוב, בכבוד. קודם כל, התוספת היא מאוד ארוכה. אז על העריכה לא ניסינו ולא... אבל מה שכן מאוד... יש כמה דברים שמאוד נוכחים באובן נהדר וגם במשנה או בהשוואה למשנה, שכאילו אני לא הולך לטעון שזה כל הפרק, אבל זה בהחלט כאילו בעיניי קולות שעולים בתוספת, וזה מתחיל מההלכה א' של התוספת, שזה הפתיחה שלה של... ששלושה עשרה נבות הנזיקים, ששם זה מובא עם בור, שור, מבה, עבר ושומרים וחמישה תשלומים, ומיד אחר כך, אם הוא חבל ארבעה, ארבעה, חבל שלושה, שלושה, שתיים, שתיים, אחד, אחד. אז קודם כל מה שנראה לי שהכותרת הזאת עושה זה שהיא מכניסה, כאילו, אם כאילו בפרק משנה שלנו כל הסיטואציה של החובל בפסוקים הפכה להיות חמישה תשלומים, כן, מה הפרק שמשקף את הפסוקים שלנו, הפרק שעוסק בחמישה תשלומים? כאן זה... התשלומים הם סתם תשלום, כאילו, יש, קרה איזה משהו, כמו שהשור שלי נגח את הזה, כמו שהזה שלי עשה ככה, כמו שהשומר איבד, אז כאילו, אני נתת לך מכה, אז אני גם צריך לשלם עליה. התשלום הוא הופך להיות משהו מאוד מאוד זניח בתוך רשימה של 13 דברים, ובאמת גם החבילה הזאת של החמישה תשלומים מתפרקת ל-4, 3, 2, 1,
0.
כן, יכול להיות שכאילו גם תקיע בזה, אבל מצד שני, מה שעולה מאוד חזק בפרק זה שהפרק עוסק במוות, והאלימות שהייתה חסרה לאישי במשניות, עולה פה מאוד חזקה גם במגוון של סיטואציות, וגם יש פה המון הלכות בתוספתא שמקבילות לסנהדרין, למשניות בסנהדרין, ובאמת, הדיבור על מה קורה אם הוא מת, ואם עמדו לחיים ונשאר, ואז עמדו למיטה, ואם עמדו למיטה, ומה קורה אם הוא מת ואז היורשים שלו, כל הסיטואציות, ואז יש הלכה כשמוציאים אותו למיטה, האם מותר לחבול בו כבר, וכל הדיון במוות באמת לוקח את זה, בעיניי כאילו, הפתיחה של התוספתא מאפשרת כאילו להוציא את התשלומים מהסיפור ולשים אותם בתוך מערכת רגילה שהיא בעצם לא הסיפור, זה 1-13, ולעבור לסיטואציה שהיא הקולות של הדיני נפשות ולא הדיני ממונות עם כל ההקבלות לסנהדרין שיש פה, וזה עולה מאוד חזק, וזה מחזיר את האלימות וכל זה, וכשעוברים על... עשיתי טבלה כזאת של, שמשווה בין, ה, בין קטעים מקבילים לתוספתא במשנה, אז גם נגיד בספציפית על בושת נגיד, אז יש, בעוד במשנה שלנו יש רשימה, אז כאן לא רק שמדובר מצד אחד על איזה סוג מכה זה, איזה סוג אדם זה, באיזה, ובאיזה מקום זה, הרשימה הולכת ככה. אינו המבייש את חברו ערום, הרי זה חייב. אינו דומה מבייש ערום למבאישו לובש. ביישו במרחץ, הרי זה חייב. אינו דומה מבאישו במרחץ למבאישו בשוק. אינו דומה המבייש מן היקיר למבייש מן הפגום. ואינו דומה לגדול המתבייש, לקטן המתבייש, בין גדולים המתבייש לבין קטנים המתבייש. ואז אחרי זה גם יש דיבור על המכות, וזה ממש כאילו, פה לגמרי אני מרגיש שהולכים עם הסובייקט כאילו לגמרי, כאילו ממש מדברים על מגוון של סיטואציות, וזה לא דומה לזה, וזה לא דומה לזה, ובאמת אין פה הניסיונות כימות של הבושת לתוך ערכים המוניים הם מאוד קטנים. הנקודה הכי משמעותית בעיניי בפרק נמצא בהבדלים שבין המשנה האחרונה שבפרק המשניות שמדברת על מחילה לבין המשנה התוספת המקבילה לה שעוסקת בתפילה. הולך ככה. המשנה שלנו אומרת אף על פי שהוא נותן לו אין נמחה לו עד שיבקש ממנו, שנאמר והפסוקים על אברהם, ושם הרמנו המזכיר שזה מכניס את התפילה באלוהים, אבל אני חושב שמעמידים את זה מול התוספתא, זה ממש חזק השוני, כי בתוספתא כתוב, החובל בחברו, אף על פי שלא ביקש החובל מן הנכבל, הנכבל צריך שיבקש עליו רחמים, שנאמר והתפלל אברהם אל אלוהים, וכן אתה מוצא בראי איוב, שנאמר ואתה תקחו לכם שבעה פרים ושבעה ילים, מה הוא אומר, והשם שב את שיבוד איוב והתפללו בעד רעהו. רבי יהודה אמר משם רבן גמליאל, הרי הוא אומר, ונתן לך רחמים ורחמך ורחמך, זה סימן יהיה בידך כל זמן שאתה רחמן, הרחמן מרחם עליך. וזה כאילו מכניס את, עובר כאילו, אני מרגיש בצורה מאוד חזקה מהמקום שבו הסיפור של החובל הופך להיות דבר של בן אדם לחברו של מחילה, ששם גם אתה, הבן אדם צריך לבוא ולבקש מחילה כדי לקבל אותה, לבין מקום שבו המעשה הוא כאילו בלי קשר לתוצאות שלו, בלי קשר לחבלה שקרתה פה, יש פה סיפור מול אלוהים. הוא אפילו לא צריך לבוא לבקש את רחם עליו, כאילו אתה צריך להתפלל לאלוהים, כאילו תהיה רחמן עליו, וזה סיפור, והשיא של זה בתוספתא מגיע בהקבלה של זה, היה ביני לבין חי קצת מחלוקת על מה זה בדיוק אומר, אבל על עבודה זרה. אומרים קודם כל זה פוגע בעצמו, אז אומרים שהוא חי... שרק בדס בפניו כנגד חברו, מתעלש בשערו, מקרע את פסותו, משבר את כליו, מתפזר את מערכותיו בחמתו, פטור מדיני אדם וחייו בדיני שמיים. ושנאמר, ואך את דמכם לנפשותיכם את ראש, ורבי שמעון בן אלעזר אמר משום רבי חיפאי וניגלה, שאמר משם רבי יוחנן בן נורי, מתעלש בשערו, מקרע את פסותו, משבר את כליו, מתפזר את מערכותיו בחמתו, יהיה ביניך כעובד עבודה זרה, שאילו אומר לו יצרו הולך ועבוד עבודה זרה, עובד היה, שכך היא עבודתו של יצר הרע. וכאן, כאילו, אני מרגיש הוא מעביר את זה לגמרי למקום שבו עצם המקום הנפשי הזה, ושזה מקושר פה מאוד לכעס, שהלחבול והכעס, ואני אפליא קצת באמירה ספרותית, כאילו, שהמקום שבו אתה מצטמצם רק לתוך עצמך, ואתה מאבד את ההסתכלות כלפי הסובייקט, ואתה נכנס ומאבד את הקדוש ברוך הוא בדרך, זה אותו מקום של עבודה זרה, זה כאילו המקום הזה של הכעס, זה המקום שבו אתה עובד עבודה זרה ממש, ושם זה הסיפור שלך מול אלוהים, שם אתה צריך לבקש עליו רחמים, להתפלל, שם אתה נידון בדיני שמיים, וזה לא, זה לא רק סיפור, התשלומים הם כבר לא פונקציה בסיפור הזה, כי יש לך פה, כאילו באיזשהו מקום אתה צריך להביא חטאת אחרי שחטאת איתה לבחרך, כי קשבת במקום הזה של היצר הרע.
זה מתחבר, אני אגיד, אני רואה כאן, זה מתחבר למה שגם שלומי הזכיר לגבי קציצה בנטיות. את הביטוי של לקצץ בנטיות, ודאי ביטוי שמוכר לנו כסוג של כפירה, נכון? מתחבר למקום של עבודה זרה. וכאן באמת, ההקשר התיאולוגי הוא מאוד מעניין. באמת יש פה, זה רמיזה כבר במשנה לבית תיאולוגי שקשור בחבלה. אתה פוגם בה, הקיצוץ בנטיות הוא בעצם הפגימה בשלמות של העולם. יש כאן איזו תמונה הוליסטית כזאת של העולם, שאתה פוגם בו, בקיצוץ בנטיות, הוא גם הכפירה באלוקים. אגב, מי שמכיר, הסוגיה המעניינת שדנה בזה מבית קרוב לזה, זו סוגיה של מקלקל בשבת. כן. מקלקל בשבת, אתה פשוט אומר, אתה קורא בחמתו ועל ביתו פטור. וכל המקלקלים. אז אוקיי.
וזה באמת גם יש כל אחד מהם קטע אגדתי, אז כאילו המשנה, הקטע האגדתי שלה הולך למחילה, כאן זה הולך לעבודה זרה ורחמים והקדוש ברוך הוא דיני שמיים, וזה טוב, בעיניי זה חזק כאילו המעבר הזה, כאילו הוא באמת מחזיר אותך, מפתח אותך מהמקום של דיני ממונות ותשלומים, מפרק את זה בהתחלה כשהוא את התשלומים שם בצד ביחד עם כל דיני נזיקין, וישר עובר לטפל הרבה מהפרק הזה בדברים שקשורים לזה שהפעולה הזאת היא פעולה של דיני נפשות, שעצם אם אני אחזור לפסוקים זה ויקרא, אם ששם את האלוהים באמצע, כן, ומחבר יוצא אליהם האדם ויוצא אליהם, זה עובר לשם. עצם הניסיון הזה, המקום שבו אתה נכנע לכעס שלך ואתה זה, שם אתה עובד עבודה זרה, כן, שם אתה פוגע בעצם יוצא אליהם דברים. נראה לי.
שקוייך. אני מתלבט בכל רם לאן ללכת הלאה.
סוגיה.
האם להיכנס לסוגיית הגמרא? שתי אפשרויות יש, שלוש. א', יש נושא שנזכרתי פתאום תוך כדי הדברים של אליהו שלא דיברנו עליו. לא לימוד תורה נשים. יש לנו עד 11 דקות. או למשוך קצת, אבל לא זה. א', נושא שלא דיברנו עליו, אז לא נדבר עליו עכשיו, כי הוא אבל לא עומד. קבלו אותו בסוגיה ובגדול, אז הוא הגיע גם לסוגיה. לב פרק המשניות, וזה כל הדינים של קיבלי בדירה במיני. נכון? שקיבלי בדירה במיני חוזר חזק ביחידה המרכזית של פרק המשנה, שאגב, כל המנתחים של הפרק, משתרת המאמרים השונים, נטו להתעלם ממנו. היחידה המרכזית של הפרק בעצם היא יחידה של המכה אביו ואמו, נכון? והחובל בחברו ביום הכיפורים וכולי, שהוא משלם, נכון? אבל החובל באביו ואמו ועשה בהם חבורה, והחובל בחברו בשבת פטור מלשלם, נכון? משניות ג' וה' של הפרק. ומשניות ג' וה', השאלה מה זה עושה פה? מעבר למה שאפשר להגיד, אגב, אני כאילו תוך כדי דיבור שמחתי להרגיש שיש עוד המון דברים בפרק המשנה שלא דיברנו עליהם, בסדר? שיש עוד הרבה תובנות ודברים שעוד אפשר להפיק משם, אבל להקים לבני רבא מיני נזכיר אותו רק כאן, כי כאמור הוא חוזר שוב בסוגיה בגמרא. סוגיית הגמרא, הסוגיה הראשונה שמנהלת זיקות עשירות ומורכבות, וסוגיות קים לבני רבא מיני שנמצאות במסכת כתובות, בסדר? ולכן חשוב להציב אותו, וכבר נשמעו לנו בראש את השאלה, מה היחס מקים לבני רבא מיני? מי שחבל באבי ואמו ועשה בהם חבורה שהוא נהרג מדין, חבל באבי ואמו, כן, עשה בהם חבורה שהוא נהרג מדין חובל מכה אבי ואמו, חשוב למשנה להגיד לנו שהוא פטור מדין חובל, זאת אומרת פטור מחמישה דברים, אותו דבר החובל בחברו בשבת, למה זה קשור כל כך? למה זה משנה? מה זה קשור אליך?
אנחנו חושבים שנות האלה כאילו באמצע, כאילו באמת החריגות, כי היה ניסיון גם בהתחלה גם בסוף צורת שהיא איזשהו מדד אובייקטיבי, ויש מקרה שבהם אי אפשר להתעלם מהסיטואציה, כאילו אדם הכי תאים עכשיו, אתה לא יכול להסתכל על זה כמו בן אדם רגיל, יש מקרים שהם מחייבים התחשבות באמת בכל הסיטואציה. בלב הדברים, שזה שהוא באמת כל כך שונה, בא להראות שגם האובייקטיביות של המצב בהתחלה היא באמת לא שלמה.
בוא נגיד רגע את מה שאתה אומר, כאילו אני לא סותר את דבריך, אני אומר את אותו דבר מזווית אחרת. כאילו מדי רבה מיני, מה הרציונל שלו? עכשיו זו שאלה מורכבת, כי כאילו בדירה במיני זה גם דין מורכב ויש לו בתוכו כל מיני ורסיות, אבל כאילו בדירה במיני אומר את הטענה הפשוטה הבאה, שיש לאדם שני אנשים, אחד הוא מיטה ואחד הוא ממון, נכון? אז אם לא יעלה על הדעת שנעניש אותו בשניהם, ולכן הוא רק ימות ולא ישלם כסף. עכשיו, מה זה אומר?
שעממון זה לא פיצוי.
שעממון זה לא פיצוי, אלא?
עונש.
עונש. בעצם, מה שזה אומר, כאילו נקח את זה, זה שיש לי ציר אחד של ענישה. נכון? הציר הוא ציר אחד. בציר הזה, בקצה נמצא שליטה. נכון? אחרי זה יש... טוב, זו שאלה מחלוקת ראשונים, אבל נניח שיש ממון, אחרי זה יש מלכות. יש לי ציר אחד של ענישה. אלה לא שתי מערכות נפרדות. לכאורה, מה כאילו בדרך במיני? הרי מיטה זה כלפי שמיה, וממון זה בן אדם לחברו. אז מה שייך להגיד כאילו בדרך במיני? איך זה שאני הרגתי, שאני הולך למות, פותר אותי מאחריות לנזק שנגרם לפלוני?
מה היה הנזק? שזה לא שמץ. אתה חושב לא ישמע.
מה? אנחנו סתם בן אדם שמץ.
אין קשר.
זה שאני הולך למות לא פותר אותי
במהותי, אני אומר. שהוא הבעלו שלך.
זאת אומרת, על כורחנו, כאילו בדעה במיני, מציב את כל אלה על רצף אחד. עכשיו שוב, זה בעצם...
וגם זה אומר שזה עונש, הממון. שהוא מאוד מאוד עונש, כי אחרת...
זה אומר שהממון בעצם הוא סוג של ענישה, נכון? הוא לא סוג של פיצוי, וכאן אנחנו מתחברים על הדברים שאמר גלעד, נכון? זה אומר שהממון הוא בעצם סוג של ענישה ולא פיצוי, ושממילא, כאילו כל האובייקטיביות, נכון? שדיברנו עליה, כאילו זה שם אותה באמת, בסימן שאלה מוכרת.
וגם
הם, נכון, גם אחרי שהוא הולכים למקום הזה.
גם אחרי שזה נדבק הענישה, אז הענישה יכולה להיפרס עם שתי מטרות. כאילו, אתה מגיע לך, מידת הצדק, וכאמצעי הרתעה, ופה זה נראה לגמרי שזה כאמצעי הרתעה, כי כבר אין לי להרתיע. כי מגיע לך, מידת הצדק כואבת,
כואבת. הרתעה היא שכל ישראל יש מנהיג רב, אחרי יש לך סוג של הרתעה.
גם שאני
אומר
וגם
אומר
את זה,
זה מרתיע. אז אני אומר, אז זה פרומו ראשון לסוגיית הגמר. בסדר, כל זה, ובואו נשמור את זה.
מידת הצדק,
אני לא הבנתי, אבל מה זה עושה לבריטים, כי אם הממון הוא ענישה, האם, והוא גם בטלפונים. זה לא שבאמת זה מה שזה שווה. זאת אומרת, זה לא שבאמת, אלא יש פה סוג של ענישה, וגם לפעמים לא, לפעמים לא עושים. זאת אומרת, זה היה...
נתרגע עם הרבה בסימן שאלת הפיצוי.
אני מסכים, יותר את הפיצוי. אז זה נושא ראשון שהיה לי חשוב להזכיר אותו, כי הוא גם פרומו משמעותי כאמור בסוגיית הגמרא. זאת אומרת, שימו לב אליו, כשאתם נכנסים לסוגיית הגמרא, תתבוננו ותשימו לב לזיקות
של סוגיית... אני חושב את זה בשפה של המשנה, כאילו, היה אפשר להגיד, חובר לך לא בשבת, חד מיטה. אז לא. פתור מה, יש מתחייב בנפשו, יש איזה משהו שפותר
אותו. יש איזה עניין צדדי
ש... יש איזה עניין צדדי ש... מתחייב בנפשו, זה כאילו, גורם לו זה שהוא לא ישן.
שזה היה...
כי כאילו המקור המוקד זה מה קורה למי שחובל, כאילו...
אז זה נושא אחד. דבר שני, שאני לא יודע, אולי נקדיש לו זמן, בזמן אחר. אני חושב שהיה מן הראוי לעשות איזושהי עבודה, תגידו לי מה דעתכם, איזושהי עבודת הנפש לקראת הסוגיות. אז טוב, אני מציע תרגיל קצר, אם תרצו שעשות אותו פה ביחד, אם לא חייבים. קחו לכם כמה דקות של שקט. העלו בדעתכם בבקשה סיטואציה שבה חבלתם, או לחילופין, נחבלתם. עכשיו, כל אחד ומה שזה אומר לו, לחבול.
זיכרון הדמיון.
מה?
זיכרון הדמיון,
בלי להפעיל. עדיף זיכרון. או עכשיו חבלה, מי שלא נכבל פיזית ממש, ייקח, כאילו, קחו את זה לאיפה שאתם רוצים. אתה כל אחד עושה עם זה. מה?
בושת.
או בושה, זה גם ודאי דבר ש... אבל בושת, בוא נשאיר את זה רגע, כי זה הנושא הבא. זאת אומרת, אנחנו כרגע עוד ניכנס לעין תחת עין, זו הסוגיה הראשונה, אנחנו עדיין נמצאים בעולמות החבלה, בסדר? הייתי כאילו, מי מלאכי החבלה שלכם? אז זה קודם כל, סתם להיזכר במקום כזה. ואחרי זה לשאול, איזה תחושות זה מעורר אצלכם, המקום הזה, כשעומדים מולו באופן, מהפרספקטיבה שלנו היום, ומה הייתם עושים? מה לדעתכם זה, מה הסיטואציה הזאת דורשת? היא דורשת תיקון? היא ניתנת לתיקון? היא לא יודע, מה? בסיטואציה כזאת של חבלה, הרבה פעמים אני מרגיש שהיא מעוררת אותנו למשהו. יש לנו איזו תגובה עליה. מה התגובה שלנו עליה? מה היינו עושים בכזה מצב? עכשיו, אני השתעשעתי בזה אתמול בכל נשאות משונות של הלילה, זה הוציא ממני כל מיני תובנות שהפתיעו אותי. עכשיו שוב, אם תרצו אפשר לעשות את זה באופן משותף פה, אם לא, אני ממליץ על זה כסוג של עבודה אישית, כי אני חושב, וכאן פרומו שני לסוגיה, אני מרגיש שאחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה להגיע לסוגיה כשיש לנו חוויה של מה שאנחנו מדברים עליו. יש לנו איזה הקשר שמתוכו אנחנו ניגשים לסוגיה, כי בעל כורחנו אנחנו מגיעים לסוגיה תמיד כך. הערה מתודולוגית. תמיד כשאנחנו ניגשים כמו לסוגיה יש לנו הנחות יסוד ביחס אליה. אז שברוב הפעמים הנחות היסוד שלנו ביחס אליה כבני אדם הן לא מודעות. זאת אומרת, אנחנו מגיעים עם הנחות היסוד האלה ואנחנו מניחים כל להנחות יסוד סמויות. זאת אומרת, לכולנו באיזשהו מקום הסצנה של החובל בחברו אומרת משהו. רק שרוב הפעמים אנחנו לא יודעים מה היא אומרת לנו, כי אנחנו לא חושבים על זה מראש, ואנחנו ישר קופצים אל הגמרא, ואז אנחנו מתפלים למה היא מעצבנת אותנו. הרבה פעמים כשאנחנו טיפה מפרקים לפני כן את העמדה הפנימית שלנו ביחס לנושא הזה, אז כשאנחנו ניגשים אחרי זה לסוגיה, פתאום הקונפליקט הוא הרבה יותר ברור, פתאום אנחנו יכולים הרבה יותר להזדהות או הרבה יותר לא להזדהות עם מה שהסוגיה עושה. בסדר? אז עד כאן פרומו שני לסוגיה. ועכשיו פתח קצר לסוגיה. שימו לב לתופעה מעניינת, איפה אתם בסוגיה? הגעתם בסוגיה? הסתכלתם עליה? הפרפתם. תובנות מהבטן ראשוניות מאוד סתם על הסוגיה כמכלול, לא על נקודה. משהו?
אני, מה ששמעתי למשה, אם קראתי ולא אני מוכרח את הדיים.
למה לא סלחת לכולם?
אז זהו,
התאבדתי
אם זה מעניין את הישיבה.
כל מה שאתה
כותב
לי כמובן. אולי נעשה גרופ
של...
אפשר לעשות גרופ סגור.
לא, סגור.
זה יהיה... ידידיה, אתה מוכן לכונן לנו גרופ כבעל הגרופים?
אה, חבל. אפשר לגרופ של הישיבה. אין כל כך הרבה פעילות בגרופ של הישיבה,
אני
צריך לצבר. לא, כן,
אבל
זה נחמד גם.
הם
גם
מגיעים
את זה.
כן,
שיקור גם. סלום. סלום מידה.
הדברים שלי אני לא שולח.
שלח לנו באישית לכתובות שלנו.
למה, כתובות?
אני מאוד אשמח לקראת מה שאתה כותב שלנו. כן, איתמה.
בקיצור, משה רצה לטעון, כאילו לא יודע אם הוא איזה טענה שלו, אני לא הייתי בשיעור הקודם, שבמשנה יש איזה ציר של תנועה מתפיסת צדק שמנסה לשחזר את המצב הקודם לתפיסת צדק שכאילו מכירה במציאות ובא לתקן, אז...
כן, משה ראה בזה כישלון.
זה היה דבר פיצ' של
כישלון.
אחרי שהמשנה קשלה להציב...
כן, וגם משהו, עוד הערה שמחזק לך, זה המשנה קשה, הרביעת קצת מוזר. לאחר שעורך המשנה כשל וזה, לא יודע, זה הרביעת קצת מוזר.
אבל אתה רואה שזה עורר אותנו? לא, אני כל כזה מאוד עורר אותי. אני רגיל להסתכל, שנייה, פאוזה. אני רגיל להסתכל על פרקי משנה כיחידה שלמה. וכשאתה מסגל את זה כיחידה שלמה, אתה לא אומר, הוא ניסה ונכשל ואז עלה למקום אחר. אתה אומר, הוא הציג תופעה אחת, ומולה הוא הציג תופעה שנייה. עכשיו פתאום, עכשיו לכן גם בקריאה ראשונה, התנגדתי כאילו להצגה שלך. אמרתי, מה זה נכשל? הוא מראש מנה, הוא החזיק את כל הפרק בראש, אבל אחרי זה דווקא הלכתי עם דבריך, ופתאום היה בזה הרבה חן. זאת אומרת, הוא כאילו הלך לכיוון אחד, זה לא עובד כאילו, זה נתקע, ואז הולכים כאילו... כאילו יש בזה פתאום את הדינמיקה בתוך ה... כאילו...
סוגיה מורדת רק על הגמרא.
מה?
סוגיה בגמרא עבדת רק על הגמרא.
כי שם...
באמת יש התפרעות...
לא, אבל התנועה היא, בוא נאמר, בתוך זה היא לא להסתכל בזה, זה כמו להסתכל על תמונה מבחוץ או ללכת במסלול, בציור. ואני הרגשתי פתאום שאני, כשאני קורא פרק, אני מסתכל עליו תמיד מבחוץ. אני כאילו רואה את כולו, אני לא יושב, אני לא הולך בתוכו. טוב, סתם, סגור סוגריים. לא קשור.
זהו, אז אני רק רוצה להגיד שלא יודעים כל הסוגיה, אבל לפחות חלקים בסוגיה נראה לי גם עושים את התנועה הזאת. רק כאילו קצת מוקם יותר. מי העין צפת עין ממש של התורה, לפחות נראה לי ששלושה מהטיעונים של כאילו בגמרא, רב דוסטי בן יהודה, רשבי ודבי חזקיה, מה שהם כאילו בעצם מנסים לעשות זה לקחת את הקבוצת צדק הזאת כאילו וכאילו להגחיך אותה למרות שדוחים אותה כאילו נגיד נאור השקים מין והטיעונים כאילו לא יודע אם העין שזה גדולה, העין שזה קטנה, ומה יהיה אם מישהו עיוור מישהו אחר, וזה שלפעמים גם הבן אדם יכול למות, ואז שים לי משקפת לעין ונפש תחת עין. אז גם אם ידעו שדוחים אותם, עדיין הם השאירו פה כאילו איזושהי כאילו הדחכה של עצם תפיסת הצדק שבה יש ניסיון לשחזר את המצב, שזה כאילו שזה מזכיר, נגיד, זה יכול כאילו להזכיר את התפיסה שדיברנו עליה עם האיזון של התורה, כן. של העין תחת העין. ומכאן המעבר לתפיסה של העין תחת העין ממון, כאילו כמשהו אחר ש...
אוקיי, אז אם אני יכול, מה שאתה אומר זה שאתה מביא כאילו בתוך הסוגיה את המקום שבו יש קולות בסוגיה שהם מציבים כאילו את תזת התיקון, הפיצוי, ומגחיכים אותה, למרות שהם נדחים, אתה אומר, זה כאילו עולה דרך הקולות האלה בסוגיה. אני מסכים. עוד קריאות, תובנות או...
שכיף לשחק עם סוגיה שיש פה הרבה דעות.
כיף לשחק עם סוגיה שיש פה הרבה
דעות. שכאילו זה מאפשר לקחת דעה, לפתח את הרעיון שעומד מאחורי, ואז לעבור לדעה אחרת.
אוקיי. אני אציע רק תובנה מתודולוגית אחת ובזה נסיים. הסוגיה מציבה שאלה בהתחלה, נכון? עין תחת עין, ממון, אימה ממש. ואז היא נותנת כמה תשובות?
שמיים.
אני מניח, לא משנה איך לספור את זה. לדעתי זה בין 9-10. יש 9-10 תשובות, בסדר?
אני גם ראיתי 10.
עכשיו...
היום הרעיון שלנו נרשה לך כשמיים.
בסדר? לא משנה, כרגע המספור לא קריטי. עכשיו, מה זה אומר, קודם כל?
עכשיו תשובה זה אומר.
כמובן שיש, נכון, לתשובה אחת המון שאלות, זה אומר שכמובן התשובה הנכונה היא מה שנמצא פה בסוף, נכון? עין תחת עין.
ממש.
לא, שאז... נכון?
שגם יוצרת כאילו איזה לינק מגניב ישר בין ההתחלה לסוף.
אני אומר שעין תחת... שרבי עזרא אומר עין תחת עין, וממש זה סימן שאלה, סימן קריאה מצד הסתמה. ואז...
לא, היינו גם במאמרים שבקלסטר
מנושא הזה, אבל
אני אשלח להבנה הפניות יותר מסודרות לחומרים פה. אבל יש 10 תשובות. עכשיו, על 10 תשובות קודם כל זה אומר שאף אחת מהן היא לא משכנעת, ואני חושב שזה נכון. בית, אבל זה מה שכרגע מבחינתי יותר חשוב, שוב, כי הדרכה מתודולוגית. כשמישהו אסף לפה המון חומר, זאת אומרת, יש פה המון חומרים שהם נאספים למקום הזה. כשיש לנו סוגיה כזאת, שיש פה המון חומרים שנאספים, זאת אומרת שנעשתה פה מלאכת עריכה אינטנסיבית. זאת אומרת, מישהו לקח המון המון מקורות, נכון? וסידר אותם בערימה. עכשיו, במקרה שלנו זה גם לא מסובך לשים לב שיש פה סטים. זאת אומרת, יש כאן בין התשובות השונות לשאלה הזאת, שאלה אם תחתה עם אמא ממש, יש קשרים. יש פה ממש סטים של תשובות. אתה הסגרת סט אחד, נכון? של שלוש תשובות שהולכות, שימו לב גם. יש סטים שדוחים אותם, ויש סטים שלא נדחים. נכון, אבל לסוגיה יש מבנה מאוד 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 מהודק. ויש לנו בכל מקום, יש לנו מובאה, נכון? ואז את הסתמה מטפלת בה. זה ממש בנוי ככה, מובאה סתמה, מובאה סתמה, מובאה סתמה, מובאה סתמה. יש לנו פה אז כאמור 9 או 10 מימרות כאלה, ואחרי כל מימרה הסתמה מוסיפה משהו, והיא תופרת את המימרות אחת לשנייה ומייצרת סטים. ובסוגיה כזאת אני אומר, קודם כל חשוב לשים לב גם להיבט הזה של העריכה. ואת לשים לב לאיך הסוגיה מסדרת את החומר שלה, איך היא משתמשת פה, יש לה המון המון חומרים שמונחים לפניה, איך היא בונה אותה ואיך היא מייצרת את מערכת היחסים ביניהם. אנחנו נעשה איזה תנועה לקראת מחר ומחר.
איך קוראים לו, כתב גם שאפשר להבין שזה מאוד ארוך גם מזה שכתבו כרונולוגיות.
כן, למרות שהרבה סוגיות הן כרונולוגיות.
כן,
נכון, בצורה כזאת. כן, כן. כשסוגיה היא לא כרונולוגית, כשסוגיה היא לא כרונולוגית, צריך לשאול למה. אבל הרבה סוגיות הן כרונולוגיות, זה לא... מאמרים שהתעסקו באופן ישיר בעריכה, המאמר אני חושב הכי משוכלל, הוא של נועם זוהר, בתוך ספרו, בסוד העריכה של ספרו חז"ל. כן, חוברת אדומה כזאת. אני ממליץ עוד חומר קריאה מומלץ. בתוך הספר הזה של בסוד העריכה של ספרו חז"ל, יש פרק שמתעסק בסוגיה הזאת, בסוגיה של עין תחת עין. אני חושב שזה נמצא בקלסר. אם לא, אז יש לי בבית, אני אבין.
הקלסר לא נמצא פה כל היום, רק...
צריך, אני, אם יש למישהו מוכן לקחת את הקלסר הזה, בקיצור התור פשוט לייצר לנו את הספר הזה חדש. או לסרוק אותו, עוד יותר טוב. לפדייף אותו. זהו, אז נשים לב לעריכה, וכמובן להיות פתוחים לכל המרחב הרוחני האדיר שנפרס פה בסוגיה, יש פה הרבה הרבה שאלות מעניינות. אדם ובהמה תושיע השם, במערכת היחסים שבין אדם לבהמה ובין הנפש לגוף ובין... קיצור, תהנו. לדעתי אנחנו נפגש שוב ביום שני. השאלה אם ניפגש בשני בבוקר או בשני ב-12. אני מציע שבשני ב-12, בואו נצבור לנו את מחר בבוקר ואת יום שני. ובשני ב-12 נתיישב וכבר ננסה להגיד משהו על הסוגיה. זה
נסור את שומן
על חברנו. תודה
רבה.
כן, רגע, בשביל מה?
כי אני מחר צריך להחזיר את זה. אבא, בערב יום ירושלים, יש... יש
כאן
מה נמצא? מה? מה? הטבעת של תשובה, איפה זה היה? עוד שנייה. כן, אני בא. כן, אני הולך לספר להם.
יש לה ישיבה?
אוי, זה עדיין מקליט.